טוב, אני אצל את ההזדמנות להתנצל על כל ההפרעות של השבועות האחרונים. בעזרת השם נחזור לתפילין כסדרם, סיבות שאני לא כך שמח בהם, אבל כפי שנחזור לתפילין כסדרם ושלום השם יכולים לתקתק אותם בצורה טובה. טוב, הגענו, סקרנו פה בשבועות האחרונים פחות את התפתחות, נקרא לזה הספרות התורנית האשכנזית של הראשונים. כפי שאמרנו, זה משאיר לנו בעצם את ספרד ופרובנס, זה שבם דום צרפת. אני כרגע מתייחס לספרד, גם צפון אפריקה. זאת אומרת, מתייחס כיחידה תרבותית אחת, גם אם גיאוגרפית יש אולי מרחק מספרד לצפון אפריקה יותר גדול מאשר, מאשר לפריז, מבחינה תרבותית, זה אותו עולם. הגענו בעצם, הגענו בפעם שעברה, גמר את הרביה, הגענו עד הראש. אז אמרנו ש... דברת על הרביה והמערם, סליחה. אמרנו שאת הראש נשמור כבר להמשך, אחרי שנאחד את שתי עולמות. טוב, אני חוזר עכשיו בעקבות זאת, נקודת הפתיחה שהתחלנו את כל הדיון בדמויות ובספרים, שבעצם העולם הספרדי והעולם האשכנזי הולכי לכיוונים שונים לחלוטין. עכשיו, העולם האשכנזי, הכוונה, מיני התחלת המאה ה-12. זאת אומרת, בעקבות רש"י. כאשר, כפי שאמרנו אז, ואני חוזר לזה, אז דיברנו על זה בהקשר האשכנזי, עכשיו דיברנו על זה בהקשר הספרדי, העולם האשכנזי בעצם באו, בעלי תוספות יותר נכון, באו מתוך מגמה א', לפתוח את הדיון התלמודי, נקרא לזה מחדש, מתוך מגמה ליצור דיונים חדשים וליצור, בעצם לבחור הכל מחדש, לבחור סתירות, ובעצם יצאו מהלך של דיאלקטיקה. ובשלב הראשוני הם לא מתעניינים בפסיקה. המגמה שלהם זה לא לחשוב איך צריכים לפסוק. המגמה שלהם זה איך ללמוד, איך סדר הסוגיות, מה האפשרות הלמדניות וכן הלאה. גם באיזשהו שלב זה גם מתרגם לפסיקה, כי מתחדש ככה בחומר חדש שמן ההכרח גם אחרי זה לתעד אותו בצורה של פסיקה. אבל מגמה בסיסית היא לא מגמה של פסק. מגמה בסיסית היא כזה למדנות. ולכן הם עוסקים בקודשי, הם עוסקים בזרים ותארות, הם לא כותבים שוטים, הם לא כותבים בשלמים המרכזיים, ספרי הלכה למעשה, וכל מה שדיברנו בשבועות האחרונים. אבל בספרדי העסק מתחיל הפוך. עכשיו כאן מרד, צריכים לחזור לקראת המוצא. לפני שעושים שום דבר, צריכים פירוש שיסביר את פשט הגמרא. לפני פשט הגמרא, אין לכם מה לחפש ברמה הבאה. וכאן מרד יש את רבינו חננאל, ש... בנו חננאל, בעצם באמת תפקיד, בוא נאמר לספרד, יותר נכון, הוא צפון אפריקה באמת, הוא באמת אותו תפקיד שרש"י ימלא לאחר מכן בעולם האשכנזי. אלא שכל מי שאותו בנו חננאל, אז כל מי שמכיר אותו, זה חיבור ביתר קצר, לעומת רש"י. בסופו של דבר, גם יותר קשה להשתמש בו, יכול להיות שהוא מניח יותר ידע מוקדם בקורא, אולי גם בגלל שהחניקה הזו הזיקה למסורת הבבלית היא עדיין חזקה יותר, אז הוא מניח שאתה יודע יותר. רש"י מניח שאנשים חסרים הרבה מאוד מסורות, בגלל הנתק בין בבל לבין העולם שנמצא בתוכו. יכול להיות שאנחנו מניח יותר, יכול להיות שפשוט בעניין של אופי הפירוש, למעשה זה פירוש הרבה יותר קצר, תראו כמה מקום רש"י תופס, כמה מקום בן חננאל תופס, ואם אני זוכר נכון, גם אם אני לא תואם את הרשמים והזיכרון שלי לא תואים, גם מרכיב הלכתי בו יותר משמעותי מאשר ברש"י. הכל בנימרת, הנקודה היא כזאת, זה פירוש שבשלב הראשון משתמשים בו, אבל במוקדם ומאוחר רש"י מעפיל עליו. כשרש"י נכנס לזירה ואחר מכן יוצא מתחומי אשכנז צרפת גם לעולם הספרדי, מהר מאוד רש"י בעצם תופס במרכז הבמה. זאת אומרת, התפקיד של המפרש של פשט הגמרא גם במסורת הדין עובר ידיו של רש"י ברגע שהוא מגיע, בגלל שהפירוש באמת למטרות של הבנת פשט הגמרא וכדומה, הפירוש של רש"י הרבה נוחננים, אני מתעשו תרגיל פשוט, אל תאמינו לי, תיקחו את הדף הבא בגמרא, תלמדו אותו עם רש"י, תלמדו אותו בן חננאל, או תלמדו חמישה דפים בש"ס באופן אקראי, תלמדו אותו עם רש"י ועם הרך, תראו את, את ההבדלים ש, שביניהם, ועם איזה ידע אתם יוצאים, או כמה תצלחתם לפצח את הגמרא עם רש"י, וכמה תצליחו עם רבנו חננאל. אז לכן, בסופו של דבר, מה שקרה מבחינה ספרותית, פתחה השתמשו בו. בהמשך, רש"י ניחס לעצמו גם בעולם הספרדי את התפקיד הזה. ואיפה נשאל הרך בעצם תפקיד? כמובן, אלו שקדמו לרש"י כמובן, אבל בעיקר נשאל לרש"י, לרך תפקיד קצת יותר משני. שוב, אני כרגע חוזר מדגיש, הזווית שלי פה זה לא זווית היסטורית, לא אומר... לעומת מה זכותיו ההיסטורי של רבנו חננאל בהקמת עולם התורה וכן הלאה, והאם בלעדיו היה שם עולם תורני או לא. אני לא מדבר כרגע על המורשת הספרותית. המורשת הספרותית, אז הוא בעצם הפך להיות אלטרנטיבה. במחירות, אם אתה לומד גמרא עם רש"י, ואתה לא מוצא חן בעיניך פירוש של רש"י, ופה אני מתכוון, לא כל כך בפשט הפשוט בדרך כלל, יותר במשמעות הדברים. זאת אומרת, פשט שרש"י לא נראה לך, אם בגלל הפירוש עצמו, אם בגלל שרש"י משנה גרסה, אם בגלל שהמסקנות שבאות מזה מוקשות בעיניך, וכמובן, אתה מחזיק בכיס רישיון של ראשון, אז הרך מהווה אלטרנטיבה. זאת אומרת, אם תוס לדור מפשט של רש"י, אז הם יכולים לחלוק חזיתית, והם יודעים איך לעשות את זה כמובן. אני לא הזכרתי את זה פה, כשדיברנו בעת הסופות, אלא בינתיים, במקום אחד בחולין, כותב על רש"י, הוא כותב, יש מפרשים כך, ומי שמפרש כך הם הכי טריפות לישראל, שזה הסבא שלו, זה רש"י. אז כשהוא רוצה לחלוק, הוא יודע איך חולקים. אבל הרבה מאוד פעמים נוח לתוספות להסתמך על הרבה יוחננאל. זאת אומרת, אם הם לא מדרשי, אז מה האפשרות האחרות? אז א', הרבה יוחננאל, אז א', כל משתמשים פשוט ללמוד מהאפשרות האחרות, ב', משתמשים בסמכותו. אז לכן תהיה לרוב אלטרנטיבה, או... עכשיו, כמובן שיהיה אלטרנטיבה לגבי גרסאות. רש"י, כפי שכל משמעית רש"י שם לב, רש"י שינה גרסאות במידה לא מבוטלת. יותר קשה שים לב לזה היום, כי באיזשהו שלב, במשך הדרך, המדפיסים להקל על הלומדים, וגם בגלל סמכותו של רש"י, כל מקום שתובע רש"י הכי גרסינן, אז הם תקנו את הגמרא לפי גרסאות של רש"י. והמון המקומות האלו, רש"י כבר הכי גרסינן, כי זה לא הייתה גרסה הרגילה. או מחרות רש"י עשה המון שינויים, אלא בשביל הם לא שינויים, כי הגמרא שלנו מותאמת כבר לשינויים שהוא עשה. אבל בעלת השפות הרבה פעמים מתווכחים השינויים האלו, והם מאוד נוח להם לקח את גרסו, שבין אחד, הנה, ברך, או שהוא גורס ככה, או שהוא תן גרסה אלטרנטיבית, ולכן הוא מהווה מכרה של גרסאות, גרסאות ספרדיות שקיימות, שאלף קיים אלטרנטיבה, הרבה פעמים נתפסות כסמכותיות יותר גם כן בגלל הרצף הגדול יותר בין עולם בין בבל לעולם הספרדי, ואוסף של גם פירושים אלטרנטיביים. עכשיו, גם במקומות שתוספות אפילו רוצה לחלוק על הרך, השימוש שהם עושים ברח זה לא שימוש בתור כמו פירוש שוטה. זה שזה את הקונטרס. השימוש שעושים ברח זה, אדם כתב פירוש חשוב, יש לו כל מיני שיטות, אז אנחנו רוצים, אז לפעמים תוספות גם יתווכחו איתו, אבל הם מתווכחים איתו כיצרן שיטות, כאילו כבעל עמדות הלכתיות. הם לא, אומר, התפקיד הראשוני שפשוט פירוש על הגמרא, במידה רבה, זה עבר ידיו של רשי, והופך להיות כאמור או אלטרנטיבה כשאתה לא אוהב רשי, או מת, ראשון שיש לו איזה איזושהי שיטה שאתה יכול להסכים איתה או לחלוק עליה. זה נכון, אני לא כרגע שימוש בעלי התוספות עשו בזה, שזה שימוש אשכנזי, אבל גם בעולם הספרדי כאמור, רשי, ויש עדויות מתועדות היטב, ושוב, נספיקו ברמב"ן ובעלמו וכל הפירוש הבן השלמה, הפירוש הבן השלמה, רשי הפך להיות הפירוש ה... אז אם אין אמרת, אז או שרח חשוב לאלו שקדם רשי, או שאחר כך הוא בעצם הופך להיות משהו משני יותר. טוב, זה בעצם הרח. עכשיו, כמו בגלל ההגדרות שגדרתי פה בהתחלה, אנחנו לא עוברים פה כל אחד שאי פעם היה תמיד חכם בשעתו, אלא אני גם בדמיות שעדיין רלוונטיות לנו פה בישיבה, כי עוסקים בראשונים. כשזה מביא אותנו פה, זאת אומרת, נגיד, דמות כבר בינו ניסים, אני מדלג עליו, יש לו אי אלו פשטים של, אי אלו פירושים קטנים שלו, אבל נגיד ככה, בלימוד השוטף הוא לא מהווה שהוא גורם משמעותי. עכשיו, כן מרת, הכלית מרת, כל התקופה הזאת, או נקרא זה הדמויים, העסק הזה, יש לנו את התוצר הספרותי, המון המון מדומים לוטים בערפל. יש ויכוח, אף אחד לא בטוח איפה ריב גר אפילו. זאת אומרת, עד כדי כך, מתאים על פאסי, זה... האם הוא נקרא שם העיר שלו? מה זה מי אופס? או שפאסי זה שם משפחה. כמו שמישהו קוראים היום על פאסי, הוא לא בא מפס בהכרח. או יודע, קוראים מישהו היום ברלין, הוא לא... זה לא משהו גר בברלין. יש כאלה שחשוב שעל פאסי זה שם משפחה שלו, וש... כי אבותיו, אבותיו אי פעם היו שם, אבל שהוא גם בכלל ביחד באג'יריה, לא במרוקו. זה רמת חוסר הוודאות שיש. אוקיי, עכשיו נעבור לריף. וכאן מרת, טוב, נתחיל כך. הריף מייצג, כפי שקשורתי קודם, הוא בעצם מניח את התשתית, או הוא מהווה את התשתית מדי רבה, למהלך שהתפתח שם בספרד, בתחילת תקופת הראשונים, דהיינו עד הרמב"ן. וכאמור, המגמה שלו הפוכה לחלוטין מזו שבנותם וכל מה שהתפתח בעקבותיו. כשאמרתי, אז מה מגמתו של הריף? זה שהריף בעצם יקצוץ החוץ עד כל שקל וטריה. והמגמרא לקח את הגמרא והפוך אותה לספר הלכה שימושי ויעיל. אז מביא לך את העמדות, את המסקנות, כל ההוכחות, או את רוב ההוכחות, את רוב הטיעונים, הוא חותך החוצה. כי בסופו של דבר אתה מעוניין לקבל את המסקנות, זאת אומרת, זה אכן הדבר הכי הגיוני לעשות, לקצץ החוצה את הדיון, כאילו, זה כמו היום, מי שגיד, נו, מה השואה התחתונה? זה מה שקורה במצווה, השואה התחתונה. כאילו, הצגת העמדות, ופחות יותר השואה התחתונה. א', ב', הוא היה דבר המאפיין ביותר את הריף, כי מסימן ההכר מסחרי שלו, אפשר לומר כמעט, שהוא מטפל אף רק בסוגיות של אחד המעשה. אז עכשיו, אז לכן, בגיטין למשל הריף, הוא מקיף. לעומת זאת, תפתחו סנהדרין, תגיד ששלוש שבעים המסכת חסרה, כי עוד שאין מיטות בית דין בזמן הזה, אז מהפרק, מדף המתות ואילך, מהפרק השמיני ואילך, אז כמו הפרק השביעי ואילך, אין כמעט כלום. כי אם יש לך פרקים שלמים, שתיים, שלוש שורות, כבר מדבר על זה שסדר שלם, קודשים, איננו, למעט חולין, איננו, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, המגמה שלו היא מאוד ברורה, זה בעצם לייצר ספר הלכה. וספר הלכה הזה, זה אומר מה שלא למעשה לא נשתמש בו, מה שהדיון נשמיט אותו, וכן הלאה. לעומת זאת, יש לו שוט. עד היום יש לו שוט הריף, וזה מאפיין הרבה מאוד מגדולי ספרד בתקופה הזאת. יש שוט הריף, יש שוט הריף מיגש, וכן הלאה. זאת אומרת, התשובות שרדו כי הם חומר הלכתי. התשובות הם חומר הלכתי, הדיונים... עכשיו, יש בריף מדי... עכשיו, שזו בעצם המשמעות המרכזית שלו. בעצם הכוונת כל המהלך לכיוון הזה. ועכשיו, יש בדבר הזה משהו מצמצם, יש בו גם משהו בונה. לפני זה, מעט, אני... שמעות, זה מעט, אוסיף עוד נקודה. הריף בנוי לא רק מ... הוא בנוי לא רק מפסיקה, יש מדי פעם דיונים. כאילו הקטעים, נגיד, היותר מעניינים והיותר מרכזים בריף, חוץ מהפסיקה, אומרת, זה איקה מן מפרש, או חזין המגאון, וכך אומרת. עכשיו, יש בריף דיאלוג לא מבוטל עם הגאונים. וכאן כאמור מעט, הרצף הלימודי, התלמודי, בין צפון אפריקה, לאחר מכן, או בעיקר צפון אפריקה, לבין בבל, יותר משמעותי. כאן צריך לציין, הרבה מאוד מתשובות הגאוני, אני אומר ככה, בצפון אפריקה היו כאלה יהודיות הבית המפותחות, בראשית מהביניים מאשר באשכנז צרפת. מה שקרה כאילו תקופת האופל. באמת, מהשמינית, מהתשיעית, מהעשירית, כללית העולם הזה היה מפותח יותר, גם בעולם הכללי, ומה שקורה בעולם האשכנזי, בתקופה הזאת, לוט בערפל לחלוטין. זה מחוסר ערפל סמיך ביותר, ואין... לא יודעים בדיוק איך הקהילות הגיעו, מאיפה הגיעו, או מה ככה, לפעמים לך תורנית, איך עולם התורה התפתח, שאני יודע. בעולם בצפון אפריקה יש איזה רצף, וכאן נכנס כרגע לסיפור של השבויים וכך. למה יש איזה רצף מסוים עם המרכז בבבל. רוב תשובות הגאונים נכתבו לצפון אפריקה, מיטב ידיעתי, או הרבה מאוד מהם לפחות. למה? כי בבבל לא צריך לכתוב תשובה, עונים כאילו, מישהו מתפלל בבית הכנסת של הייגאון, נמצא בעיר שלו, לא צריך שיכתוב לו תשובה כתובה, יכול לשאול אותו אחרי מוסף. צריכים לתת את התשובות למקומות מרוחקים יותר. וזה גם פה, אומרת, רוב האימיילים שאנחנו שולחים, אתה יודע מה, בהלכה וכדומה, זה לבוגרים שגרים רחוק. מי שבתלמיד הישיבה, פשוט יכול לקבל תשובה בעל פה במקום. אז יש חומר לא מבוטל, עכשיו הגאונים, חלקים משמעותיים מתורתם עם תשובות, כאמור, הן תשובות שלא חלק מבוטל, נשלחו באמת למרכזים המרוחקים יותר. עכשיו, אכן, תורת בבל יותר מסתכל, הריף נמצא בדיאלוג אמיתי עם הגאונים. זה דיאלוג שהוא חולק. כשהוא מסכים איתם, אז הוא לא מציין את זה, זה כאילו מובן מאליו, כאילו, זה יעני הפשט הפשוט. אבל במקומות שהוא מתווכח, הוא נמצא ב... יש לו פעם ופעמיים שהוא נמצא בעמדת ויכוח ואי הסכמה, ציטוט, ויכוח וכדומה. עכשיו רק ככה, כמעט נמצא בריף פרשות הגמרא כשל עצמה. נמצא מדי פעם פרשנות שהוא מתחיל לבקח עם הגאונים. אם הוא לא אוהב את הפסיקה שלהם, אם הוא לא אוהב את הגישה שלהם, אז המנת הוכיח שהוא צודק, הוא ייכנס לא ביקור הפרשני הרבה יותר. אז א' כוח שחשוב, מוצא חשובה, הוא בכלל נמצא בדיאלוג איתם, כמו לא הייתי אומר, אני אומר ככה, לא הייתי אומר שזה מרכז הקומץ של החיבור, לא הייתי אומר ש בלעדיהם, אולי זה מרכז הכובד, זה מרכז כובד משמעותי לגבי הקטעים, לגבי הדיונים הלמדניים בחיבור. מרכז הכובד של החיבור זה עצם מפעל הפסיקה, בעצם הכינוס של החומר. אז זה מרכז הכובד, אבל יש שם דיאלוג לימודי למדני עם הגאונים, נגיד דבר שגם יפיין, אם כי פחות, את הרמב״ם. גם הרמב״ם אומרת, זה לא מרכז הכיבור, לא מרכז הכל של חיבור בשום פני ואופן, לא. זה הרבה יותר בולט שם שלא. אבל גם הרמב״ם אומרת, מדי פעם, אומרת, הוא יצא לגאוני ויחלוק עליהם. זאת אומרת, זה חשוב לו להביא אותם, אני אומר, זה בניגוד מה שתוסלות. תוסלות לא תמצאו את הגאוני. זאת אומרת, הייתי נדיר. זאת אומרת, יש אחד, אך שנמצא אותו מדי פעם זה בהד. בגדול, תוספות מתעלמים. יש לי תלמוד, באמת באמת בהאג. יש לי תלמוד די מסיבית, ו... או שהם לא מכירים, או שהם מכירים, זה מעניין אותם, ו... הם לא... אפשר להציג, כמו למטה, למטה בהג, גם הוא לא, גם הוא לא יצא את התוספות, אבל התוספות לא, בעצם לא סופרים את הגאונים, הם לא בנקרא הזה, הם קו האופק שלהם. פה כבר כן. עכשיו, הוא בעצם אפשר לומר שזה די יפה את הספרות הספרדית הראשונית. מצד אחד מפה של פסיקה, מצד שני, איזשהו דיאלוג הרבה יותר מסיבי עם הגאונים. עכשיו, הנקודה הזאת היא חשובה כשעצמה מבחינת מקורות היניקה ומה, איזה עולם תורני משתקף. איזה דבר נוסף אבל, בביקוחים האלו, הריב בעצם, בסופו של דבר, הוא מתחיל לפתח איזשהו עצמאות, איזו עצמאות כלפיהם. עכשיו, זה נכון, שהעצמאות הכי עצמאותית היא זו שבין אותם. לא שאני מתווכח עם מישהו. העצמאות הכי גדולה זו שאתה מתווכח עם מישהו. שאתה פשוט, עושה את מה שמעניין אותך לעשות, אתה בכלל מתעלם ממנו. רק לשם הדגמה, לפני 30-40 שנה, איזה כנס של ראשי ישיבות הסדר, וראש ישיבה א' נעם איזשהו נאום שלם בנושא שהוא ידע שבית לא מסכים איתו. אחרי שהוא גמר, אז נאום חוצב לעבוד בזכות עמדתו, אז בית התחיל לדבר, והוא פנה אליו, אז א' התפרץ, ושאל אותו, מה אתה חושב, מה דעתך בנושא הזה? אז הוא אמר, יש לי מה לומר, ואני החלטתי לדבר על נושא שאני בחרתי, ולא על נושא שאתה בחרת. וזאת עצמאות אמיתית, שאתה מדבר על נושא שלך, לא הנושא, לא מתוך, לחלוק על מישהו, זאת עצמאות חלקית. כי הוא קובע לך את האג'נדה, הוא קובע לך את סדר היום, ואתה אחרי זה רק לא מסכים איתו. אז לכן, זאת לא עצמאות גמורה. מצד שני, אומרת, הריף מעצם העובדה שהוא... מה ככה? עצם העובדה שהוא כותב את החיבור שלו, והחיבור הזה הוא עצמא, זה לא בכיוון של הגאונים, זה רחוק מהכיוון שלהם. הוא כותב חיבור חדש, בעצם, אפשר לומר, מגמת החיבור זה אפילו לדלג על הגאונים. כי מה החיבור אומר? ונגע בזה עוד רגע, תחזור ישר לגמרא. והוא גם בעצם לא, הוא משה עצמו לא הסכים איתם הימין והשמאל. זה בעצם אומר, לכן, זה בעצם פתיחתה של תקופה חדשה. זה לא רק אלמנט גיאוגרפי. זה אלמנט ספרותי, אם אתם זוכרים את הפירמידות שציירנו פה לחצי שנה. זה קשור בנקודה הזאת בקשר הדוק. בעצם, מה בעצם הריף אומר? הריף בעצם אומר, שהוא לא אומר את זה מן אלו, מה הנחת עבודה הסמויה שלו? שצריך לפסוק מתוך הגמרות. צריך לחזור לגמרה, ולפסוק מתוך הגמרה. אי בינתה, הרי מה קרה? הגמרה נחתמה, נגיד, המאה החמישית, במאה השישית, בשנת 425, עד 500, אחרי רבאשי ואבינה. אז באו סבוראים, ובאו גאונים, ויצרו כל מיני מסורות, וכל מיני תורות למיניהם. הגאונים הגיעו שהוא, יצא איזו מסורת תורנית בעל פה, יש מסור פסיקה, ועכשיו פתאום בא הריב ואומר, אני בעצם מדלג מעליכם, אני חוזר לגמרות, אני חותק מה קורה שם. אומרת, אני לא משתמש בתיווך שלכם, כי נקרא לגאונים איזשהו גורם מתווך, אני מבטל לתיווך, אני אחזור לסוגיות, אני אלמד אותם, ואני אפסוק כפי ראות עיניי, ואני אכתוב חיבור שבעצם מתעלם, לא ככה, החיבור היא מבוסס על הגמרא. מה החיבור בעצם אומר? זה בעצם, כמו שיש קיצור, זה קיצור הגמרא. מה זה אומר? אני אתן לכם ללמוד גמרא, אני בדי הלכתה. אבל בסופו של דבר זה ללמוד גמרא. וזה אומר שהתיווכם של הגאונים בין דורות מאוחרים יותר לבין הגמרא, הוא מוותר על זה, הוא לא יש שום צורך, כן. אז הבאתי פה לפני כמה שבועות, חודשים כבר, איש מחול בעל מוב וראיתי בנושא הזה. האם ראשונים יכולים לחוק הגאונים או לא? בוא נאמר ככה, לא משנה מה העמדות המוצהרות, בפרקטיקה הם עשו את זה. בפרקטיקה הוא אומר, עכשיו, רוב הראשונים מאוחרים יותר. אבל בפרקטיקה הראשונים חלקו גאונים, בהרבה פעמים. גם אם, כאן בפרוטוקול, לא כולם אמרו שאפשר לעשות את זה. למה אני אסמת? תלוי גם מי. אבל, נגיד, הרמב״ם משתדל לא לחלוק לגאונים. יש הרמב״ם שיטות אחרות, אני אתראה מזה. אבל, הרמב״ם חולק כל הזמן. הרמב״ם לא ראה את עצמו כפול לגאונים כי הוא זה. אם הוא מסברה טובה, מוסכים איתם. אם הוא מסברה לא טובה, הוא חולק עליהם. הכנל גם, אני חושב שזה בגדול, הרמב״ם כבר קיבל את המדינות הזו מעריף. אמרו דברים טובים נסכים, לא טובים לא נסכים, הם לא כפופים. אחרים אולי כן יהיו יותר כפופים. זה מתחיל מהנקודה שאמרתי קודם. החיבורים, לא של הרמב״ם ולא של הריף, הם לא מושתתים על הגאונים. זה ניגוד, מה שנראה אחרי זה בפרובנס, ששם תורת הגאונים היא הרבה יותר במוקד החיבור. אז בעצם, אם אתה זוכר את הסתות מיני אז, אז אם יש לך פה, נגיד, משנה, גמרא, אז יש לך פה גאונים, ופה יש ראשונים. שיש ראשונים מסוימים שעוברים דרך התיווך, ויש כאלו שעוברים ישר. כל מי שעובר ישר, אז הוא והוא באותו מקום.
אבל איפה מצינו?
שמה?
לא,
שאר
התקופות זה לא...
אז באמת, הם בעצם ראו את התקופה שהם כמקבילה. אתה לא מצאת שבאמת, מי שבתקופה שאחרת כבר קודם לא יכול לחלוק. ואם זה מקביל, אתה יכול לחלוק. אם אתה רוצה משהו יותר קרוב לזה, אז לא בדיוק את הדבר, אבל משהו קרוב לזה, אז רב תנו פלי. מה זה אומר? שהוא פסיד המורה, אבל להתמצוא, הוא עדיין מספיק מקביל שהוא יכול לחלוק על התנון. אבל מה שקורה פה זה פשוט אמרו את עצמם כמקבילים. והסיבה היא, בגלל הסיבה הזאת. כי לו זה עבוד דרך התיווך, היו צריכים לקבל את המסקנות ואת המסורות, ואז באמת הם היו תקופה מאוחרת יותר. בגלל שהריב קיבל החלטה אסטרטגית, נקרא לזה, לחזור לגמרות, אז לכן אמרו את עצמו ככה. זה כמו להבדיל, כמו שהגרח הולך הראשוני. באותה סיבה. כן, ראשון עוזבים את הגמרא, גם עוזבים את הגמרא. אז גם בעצם עושה עצמו אותו דבר. הוא לא היחידים באחרונים. אבל זה בעצם, זה אותו רעיון. שאם אני ואתה עובדים באותו מקום, ברוב, אז זה אפשרי, כן.
בעצם כשאנחנו מדלגים כאן על האחרונים, אנחנו עושים...
שמה?
כשאנחנו מדלגים על האחרונים וישר הולכים לראשונים, אנחנו די אומרים שאנחנו באחרונים.
במילה הבא, כן. אם
קשה
לגיל האחרונים, אז נדבר על זה. יש ספרים של גאונים על השס? כמעט לא. זאת אומרת, אפשר מה בעצם לא. יש פירושי מילים, אין, פחות לנו אין לפחות. יהיה, אומרת, עיקר הספרות הגאונים, זאת אומרת, תשתה בידינו, זה מיטב ידיעתי לפחות. הרוב הגדול משוקע בתשובות. יש... יש קצת חומרים הלכתיים, שזה הבהג, שאילתות ומונוגרפיות למיניהן. כמו ספר מקח ומנקה שפהי גאון, שזה עוסק בדין, זה מקביל לחוק מחירה ברמה פחות או יותר. או משפטי שבוע, שזה מקביל לדיני שבוע. או נדמה שבסדיה גם היו כל מיני ספרי הלכה שעבדו. אבל פירוש של השס אינו. יש פרשי מילים. אני כן באמת עבדו במסעות יותר בעל פה, כי הם עדיין... הייתה שם במסעות יותר חיה גם. לא נורא, אין מתביד איתי פרושי גאונים. יש סוגיות... יש סוגיות שתוך כדי... תוך כדי כתיבת תשובה, הם פרשו סוגיות כמובן. אבל הם לא... כאילו כשרבי גאון... או כשחד גאונים קם בבוקר, נגיד רב נתונאי גאון קם בבוקר, הוא לא התחיל לתת פרושי השעס. או אם הוא כתב זה עבד, אלא הוא כתב תשובות. עכשיו, מה שאומר, טוב, זה סוגריים, אבל סוגריים חשובים, מה שאומר שבעצם לנו החום מאוד לא נגיש. אם זה בהג זה חצי נגיש, כי בהג איך שהוא מסודר סדר חתי וסדר שרשס, אם זה שאילתו זה קצת נגיש, כי זה נושאים, אבל אם זה בתשובות, זה כמעט, זה חום בלתי נגיש, כי אם כן אתה כמה נימד כל תשובות הגאונים בצורה, איך קוראים לזה? זו השאילתית. עכשיו, אז כלל חלק פשוטה בדבר ראשוני, אבל עדיין יש אחוזים. יהודי לפני 80-70 שנה, יהודי בשם דוקטור בטמן לוין, אסף, הוא ניסה, הוא בעצם עושה שינה מקובצת, או כפי שנקרא אוצר גאוני. הוא לקח מתשובות הגאונים, הוא שלף החוצה, הוא פשוט לקח את התשובות ועשה גזור והדבק, כל קטע במקומו הרלוונטי בש"ס. אז אם אתה עומד גיטין, אתה יכול לקחת סופים על הגיטין, ולראות שם חומרים, מסודר לפי סדר דפים, חומרים מתוך התשובות או מתוך ציטוטים בראשונים. עכשיו, זה שירות עצום שהוא עשה לציבור ולגאונים גם כן. זאת אומרת, הוא עשה גם לנו וגם להם שירות עצום. ואין ספק שרוב מי שלומד, לומד אולי חוקרים בודדים, את החמישה חוקרים בעולם שחוקרים את תקופת הגאונים כשלעצמה, רוב האנשים מכירים את תקופת הגאונים היום דרך הכלי הזה. כי רוב האנשים לומדים גמרא, הם לא לומדים ספרות הגאונים, אז לכן הם נזקקים בעצם לכלי הזה. וזה באמת, זה כפי מצוין. לו היית חוקר, אז היו, אפשר לראות אילו טענות, הדברים שאולי היה צריך לעשות אחרת, אבל זה מתאים ב-60, לעומת ההישג והשירות שהוא עשה. הבעיה אבל שהוא לא גמר את כל הש"ס. זאת אומרת, נגיד ככה, עד סוף סדר נשים זה פחות או יותר בצורה מקיפה. עכשיו, צריך לציין, מקיפה, זאת אומרת, מבחינת הספרות שהייתה ידועה בשנת ה-30 של המאה ה-20. מה שהתגלה מניעה, אז אם זה קטעי גניזה, אם זה כל מיני חומרים אחרים, אז אם זה חומרים מאחורי מסך הברזל, לא לכולם הייתה לו. אבל מתחשב מגבלה הזאת, עד סוף סדר נשים זה פחות או יותר מקיף. יש בכמה, במציא הזה, זה כך דקיק, לא כי במציא מסכת דקיקה, זה היה סוף ימיו, או שנפטר באמצע, או שהוא כבר יכול למות, יותר זיכרוני, וגם בבקמה, אם אני זוכר, זה קצת ניכר כבר, זה לא העוצמות. מניעה, זה יהודי אחד עשה, מישהו, זה יהודי אחר עשה לסנהדרין, זה כרך אב קרס. אבל בבת הדפיסו באיזשהו ז'ורנל הדפיסו פעם חומרים, זאת אומרת, בעצם אם בבקמה ואילך, החומר, פשוט רובו הגדול עדיין לא לוקט. זאת אומרת, טיפה בבבות, וסנהדרין. כל שם לא לוקט, אז זה בעיה. היום עם המחשבים, אז זה מקל, אבל בעבוד מוגבל. כי לא, זה ככה, אתה צריך שם שמלות חיפוש, אתה גם, מה שהוא עושה שם, הוא סידר את זה בקטעים מקבילים, אז אם יש שלוש תשובות מקבילות, אז אתה לא צריך לקרוא שלושתם, אתה קורא, אתה רואה שהם מקבילים, נוסף על כך, זה קריאה רציפה, הוא כבר עשה את הגזור והדבק, אז זה מה שיש לנו היום, עיקר של קובצת כזו. טוב, אז נחזור לריף. בעצם כאמור, הוא קיבל שתי החלטות אסטרטגיות מרכזיות. החלטה אחת הייתה לעסוק בפסיקה ולא בפלפולים נקרא לזה. לא לעסוק בדיאלקטיקה, אלא לעסוק בעולם של פסק. החלטה שנייה שהוא קיבל היה לא פסק, אלא, לא רק פסק, אלא לחזור לגמרא ולא לעבור דרך ספרות הגאונים. רק אסבר לכם את האוזן, תנגידו את הריף, בספר כמו ספר העיתור. נפגשתם זה השנה? מה? ספיר של זמן, לא? בקיצור, אומרת, מי שאף פעם לא היה ספר עיתון נראה, אז שיקדיש חמש דקות ויגש את המון ספרים, זה תוכנית המקדש שיש שם. כל רגע, אם יהיה פעם תשוב, אני אעשה את זה פה בעוד כמה שעות, אם יהיה פעם תשוב את האיתור לריב, תראו את ההבדל העצום. האיתור עובד לפי נושאים, עובד עם המון חומר גאוני, ולא עובד לפי סדר השעס. איזה סדר כן עובד, זה באמת, בעלי איתור פתרונים. אני אדבר איתך על זה כשנגיע לשם, באמת. יש איזשהו, הוא מסביר מה הסדר שלו, ועדיין... אבל זה לא לפי, מה שכרגע חשוב לי, זה לא לפי השעס. הוא בחר נושאים, נגיד, ניקח את הכרך הראשון והמרכזי שלו, הוא בחר נושאים מתוכו של משפט. אבל זה לא לפי השעס. הריב זה בעצם, מצא לך שגידו לא עשה שום דבר. צריך לקרוא, לקח את הגמרות וחתך החוצה את השק וטליה. מצד שני, הוא עשה המון. עצם ההחלטה להציב את השעס במרכז הדיון ההלכתי, זאת אמירה כבדת משקל. ולכן בעצם הוא פותח תקפת הראשונים ולא הוא לא מביא המשך תקפת הגאונים. אז זה גם מעבר גיאוגרפי ודיברנו על זה בשעתו. זה כבר המעבר הגיאוגרפי מהמזרח לעוד צפון אפריקה ומערב אירופה הוא משמעותי, אבל זה גם החזרת עצמאות מהגאונים מבחינה ספרותית תורנית. עכשיו נלווה לזה כמו הוויכוחים שלו איתם, עוד מדבר הוא מתווכח ו... למרות שזה נשמע מרת מוזר, הוא לא רואה את עצמו כפוף אליהם באמת. אפילו הוא יסכים, אפילו הוא לא יסכים. עכשיו, המהלך זהה, הוא דומה, סליחה, במקום מסוימות, זה מאוד מזכיר גם מה שקורה ברמב״ם. יש הרמב״ם כמובן הוא דמות ייחודית, הוא לא... אבל יש קווי השקה לא קטנים בין שניהם, בחלק מהנקודות הללו. טוב. זה, אז עכשיו, כשהוא בא לפסוק, אז הוא בעצם, איך אני אגדיר זאת? טוב, אני אגזור הקדש יש משהו לגבי תוספות. תוספות לקחו סוגיה, מדי אחד עשו לגבי שניים, או מ... נאמר זה אחרת. מסוגיה אחת רצו להביא עוד סוגיה, או... בסופו של דבר, כשאומרת התוספות, יש לך יותר דעות. כי אם יש לך סתירה משתי סוגיות, אז אתה צריך להתיישב את הסתירה, הדרך תמיד תהיה יבוא הכתוב השלישי שאני אמציא אותו ויכריע ביניהם. אז התחלת בשתי סוגיות, תמיד תגיע לכתוב שלישי. בריף, א' כל, הוא לא, הוא הרבה פחות מקשה סוגיות. זאת אומרת, הוא לא עושה את העבודה דיאלקטית הזאת. הוא פוסק אותם. אז יש שתי דעות, תגיע דעה אחת. זאת אומרת, הוא מנסה בעיקר לפסוק את השיטות, יש נקודה אחת שמאפיינת אותו, שאם יש נושא, זאת אומרת, שבדבר אחד הוא סוטה מהשעס, בנקודה אחת, בצורה עקבית, הוא די סוטה מהגמרה, זה הנקודה הזאת. בגמרא נכנסים המון דברים, אגב, אורחא. אני אגיד, אז יש דין מאוד מאוד חשוב בהלכות תפילה, שנמצא במסכת עבודה זרה דף ח'. אמת, או סוגיה יסודית בכל שמיטה נמצאת במסכת סוכה וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו הגמרא עובדת מעניין לעניין באותו עניין, ואם מישהו רוצה לדעת כל יכול תפילה בגמרא הוא צריך לצפות כל השעס, כי כאמור יכול להיות גם בעבודה זרה יכול פתאום לגלות סוגיה חשובה בנושא של מסכת ברכות. בריף הוא יחד את זה. זאת אומרת, כל פעם, אם יש גם מסכת שבת שהיא רלוונטית לתפילה, יש גם עבודה זרה שרלוונטית לתפילה וכן הלאה, את כולם הוא ריכז במסכת המרכזית. אז אם תבוא לריף, אתה למשל, מי ששמע את החוג בתפילה, בתפילה אחרי התפילה, אז הגמרא מזכירה פסוקי דזמרה לא במסכת ברכות, במסכת שבת. כי זה מופיע במסכת שבת בשתי שורות. אז כמובן, מי שלא מסכת ברכות, הוא יתקל בגמרא הזאת. הריף בא ולקח את מסכת שבת ועסק אותה במסכת ברכות. וכך בצורה שיטתית, הוא מעביר דברים ממקום שהם לא צריכים להיות שם, ממקום שהם צריכים להיות שם. מלבד זאת הוא די נאמן, משהו די נאמן לשס, ודי בסך הכל פוסק את ה... פוסק את הנעשה. עכשיו מסיבות לא ברור, מה קרה? הוא בעצם היה האב המייסד, נקרא לזה, שתפת מה שבנו טעם היה באשכנז. הריף הוא בעל אופי שונה, הוא במפעל שונה, אבל הוא בעצם נחשב כראשון הסמכותי בה"א הידיעה בספרד. ספרד וכמקום בזה גם את פרובנס, דרום צרפת. למשל, אם הרייבד יכתוב על הרמב״ם, הרב לא פסק, קודם כל, בכל מקום, בספרות הספרדית, באופן סתמי, הביטוי הרב זה הריף. לפחות עד הרמב״ן. זאת אומרת, אם הרמב״ן כותב הרב, אם הרייבד כותב הרב, וכולי, מחירות, הרב אצל כולם במשך 200-600 שנה זה הריף. כמו שהתופעה הזו מוכרת גם בימינו, כל אחד, כבר מרן הרב זה שכל אחד זה, תמיד, זה איזה חוג אתה משתייך, אבל שם בצורה אוניברסלית, הריף היה הרב, הרב ז"ל, במשך המון שם. כאן, אם הרמב"ן כותב השגות על ספר המצוות של הרמב"ם, אז באותו הקשר הרב זה הרמב"ם. אבל אם הרמב"ן כותב חידושים על הש"ס, זאת אומרת שהוא כותב במרחב הכללי, אז הרמב"ם זה רבנו משה או רבנו משה הספרדי. והריף זה הרב. וכנראה גם ברייבד. אלה דמויות, היא לא דמויות שמה בכך. זה רק מעיד על שיעור כמותו. ואם הרייבד יכתור, ישיג לרמב"ם, הרב לא פסק, כן, פשוט העניין זה 1-0 טובתי. זאת אומרת, אם הריף איתי ולא איתך, אז זה לא סותר אותך, זה לא קובר אותך, אבל זה כן נקודה לטובתי. וזה בעצם הייתה, נקרא לזה שיעור, עוצמת שיעור קומתו. בעצם, כי הוא בעצם הניח את התשתית. למרות שכאמור, בסך הכל אין שם חידושים גדולים. אם אני אציג כרגע את אותם קטעים שבו הוא מתווכח עם הגאונים, אין הרבה חידושים. מקסימום יש את, לפעמים הוא פסוק כמו תנא אחד נגד תנא שני, או ההפך, או אמורה אחד נגד אמורה שני. לא תמצאו שם איזה, ברוב של המקרים, לא תמצאו איזה חידושי חידושים, או איזשהו מיילכים שמפרטסים סוגיה. תפקידו לפסוק. בפיכם, אולי בגלל זה, כמובן הוא נחשב כסמכות שהניחה את התשתית, ו... עכשיו, הדבר הזה יצא דבר נוסף, שהוא באמת הניח תשתית בצורה כזאת שחיבורו הפך להיות המצע עם עין שהרבה מאוד ספרות תורנית נכתבה וגם נלמדה. והיו המון מקומות באזורים האלו שלמדו ריף. למשל, יש מקום אחד ברמב״ם שהוא כותב אחד מגורותיו, שהשנה למדתי עם שתי תלמידים גמרא ועם 4 תלמידים ריף. מי שמכיר את בתי הכנסת, אני מקווה שאתם מכירים לפחות, בתי הכנסת שעובדים עין יעקב. מה? בסדר, מצלצל? בסדר, אני מקווה. בקיצור אומרת, אז כמו שיש, כאלה שעובדים עין יעקב, שהם מוצאים סך הכל, מה הם מוצאים? רק את האגדה של הגמרא. אז מי שיצא את הפסיקה בגמרא, אז פשוט לא, אז למדו את הריף. אז כמובן, תמידי החכמים, הרבנים, למדו, יש את הכבוד, את הגמרא עצמה. אבל בשביל עמך, בשביל בעל הבתים, אז היינו לומדים ריף. כמו שבימינו, במקום מי שלומד רבנות, אז לומד שולחן ערוך, טור, בית יוסף, מגן אברהם וזה, ומי שלומד מלחמה יריב, אז לומד משנה ברורה. אז טוב, רבנים למדו גמרא, ובלבטים למדו, אני לא בטוח שרק בלבטים, למדו ריף. כן.
לריף היו איזה קריטריונים לפסיקה?
לא שידוע לי. זאת אומרת, זה לא אומר כלום. אני לא איזשהו, אני לא מכיר איזה קו, אני לא אחר. לא שידוע לי. עכשיו, אז קודם כל באמת, אז מאיפה זה שזה הפך להיות סדר לימוד מסוים, מה שלדורות חשוב, עכשיו, זה מעניין מבחינה, נקרא לזה, אומרת, היעילות של החיבור, וזה מעניין מבחינת, נקרא לזה, ההיסטוריה של תלמוד תורה בעם ישראל. מה שבי יותר משמעותי, שהוא הפך להיות איזשהו תשתית ל... בעצם למה תואר הספרדי בחלק לא קטן, עכשיו, זה לא בכך אמור להיות ככה. זאת אומרת, מה אני מתכוון? זה לא שבאו ואמרו, מעריך יחליף את הגמרא בשביל תלמידי חכמים, אבל נוצרה ספרות מסביבו שהייתה באיכות כזו גבוהה, שהפך להיות, זאת אומרת, שזה הפך להיות חלק לא קטן מהיבול התורני המרשי. אלא שבחלק זה כבר התפתחות מאוחרת יותר. וכרגע, כרגע אתה רק אשר בשתי הנקודות שסכנו קודם. א', בציינתי קודם שלמדו את זה, שימו לב שיש תופעה מאוד מעניינת, שזה רשי על הריף. עכשיו כמובן, רשי לא כתב על הריף כמובן, אלא, כפי שמעתי קודם, רשי הפך להיות המפרש, גם על המספרדי. רשי החליף את הבן חננאל. והוא הולך את המפרש. בצד שני, מה למדו שם? בישיבות, או בתי ספר, או איך שנקרא להם, למדו בעצם ריף. אז מה עשה, ביום הימים קם איזה חכם אחד, ופשוט מאוד חיבר, לקח את רשי, התאים אותו לריף. ממשיך את דרך, זה הופך את משמעותי, כי בדרך הזאת השתמעו כל מיני גרסאות ברשי השתמעו בצורה כזאת. כי זה לא תמיד תואם את הרשי על השס. אבל זה בראש ובראשונה מעיד על מה? בראשונה זה מעיד על כמה שלמדו את זה. זאת אומרת, למה שמישהו יכתוב רשי על הרי? למה שמישהו כאילו ידאג לעשות התאמה כזאת? רק בגלל שרשי כל כך משמעותי והריף כל כך משמעותי. אז לכן הוא מביא את אחד על השני. לכן זה הפך להיות איזשהו כמות תחליף גמרא. עכשיו, זה מבחינת העמך. מבחינת, כמו הספרות שנוצרה, רק זאת, ופה אומרת שני יהודים, או הריב, יש מקום, הוא הפך להיות, מה הפך להיות? הדעה מקובלת. זאת אומרת, הסטנדרט הפך את הפסיקה שלו, בגלל שהוא הראשון, בגלל היקף המפעל, זה מפעל מקיף, זה לא מקיף את כל השס, אבל זה כן מקיף מה שהלכה למעשה. ובגלל סמכותו, אז לכן הוא הפך את הסטנדרט לדעה מקובלת. עכשיו, אם מישהו הייתה לו דעה עצמאית, אם מישהו בא לזה חידוש גדול, הרבה מאוד מהאנשים הלכו במסורת הזאת, זה דרך המלך, אבל אני מדבר לא רק רגע על רבנים פוסקים בבתי הכנסת, זה אני בטוח שהם הלכו בעקבותיו, אני מדבר גם על תלמידי חכמים שרצו לחדש, אז הרבה מאוד הם הלכו בדרך המלך, ולא הושיט אותיו, הם למדו, פסקו, לימדו וכן הלאה, אבל כאלו שהיו עצמאיים והיו להם דעות שונות, אז בעצם ממה הם חרגו? הדעה החריגה היא חריגה מהריף, שהוא הדעה המרכזית. אז אם יוצא מרת, עכשיו, תיאורטית הם יוכלו סתם לכתוב חיבור אחר, יוכלו פשוט לכתוב פירוש הש"ס, או לכתוב חיבור הלכה עם מסקנות שונות. אבל לפחות היו כמה שהחליטו לצאת נגד הריף. וכאן בראש ובראשונה שתי דמויות מרכזיות, זה בין אמת, זה בעל המאור והרייבד. הם כתבו השגות על הריף. הרייבד היה כפשם מה כותב השגות מקצועי, אני אומר זה לא אומרת, יש מבל חיוך גם במקום רציני, זאת אומרת, המפגש עם דעות אחרות הוציא מתוכו את ה... כל החידוש שלו פעל טוב יותר במפגש עם דעות מנוגדות, וכן יש לו השגות על הבעל המור, יש לו השגות על הרמב"ם, יש לו השגות על הריף, ובעל המור כמובן, שבעל המור אומרת, עכשיו שלא תהיה הבנה, נדבר על זה כשנגיע לפרובנס, יש איזה תות אופטית לבעל המור, הספר שלו זה לא רק השגות על הריף, נגיד, הרייבד על הרמב״ם זה אך ורק, או כמעט אך ורק, השגות על הרמב״ם. בעל המור שיקה את כל יבול התורני בחיבור שלו. יש שם גם קטעים שהם פירושים על השעס. וכמובן, הרבה פעמים, גם כשהוא חלק על הריף, הוא לא חלק על הריף, הוא פשוט פקודי פירוש על השעס. הרב יחי אומרת, גם אחרי שאני מוכן לומר שאחוזים ניכרים מבעל המור הם בעצם לא ויכוח עם הריף, הם סתם ניצול הריף בשביל לפרש את השעס, עדיין יש גם אחוזים ניכרים אחרים שהם ויכוח עם הריף. ו... עכשיו, למה הוא עושה את זה? אז בחלק, אם תרצה, כמו שאתי קודם, להתווכח עם הריף או לכתוב על הריף, זה כמו לכתוב על השעס. אבל בחלק, כי הריף הוא הסמכות הדומיננטית, אם יש לו דעה, חריגה, עצמאית, יכול להיות שבעל המור החיים מתן שקודם, והוא היה דרך המלך, ואחרים היו צריכים לחרוג ממנו. אבל למה יש אמת? דעותיו שבעל המור הם הרבה מאוד פעמים שונות, והוא יהודי מאוד עצמאי, נקרא לזה. אז הוא עמיד את עצמו מול הריף. הדבר הזה עורר כמובן אחרים, או בראש ובראשונה הרמב"ן, לחזור ולהגן על הדעה המקובלת. הרמב"ן היה סניגור מקצועי. גם בספר המצוות על הרמב"ם הוא עושה את זה למהג, גם במלחמות כמובן, גם בספר הזכות. הרמב"ן היה אדם שהמיטב שהוא יצא החוץ רק כשהוא הגן, לא כשהוא התקיף. אז ממילא נוצרה ספרות מאוד משמעותית ומרכזית של ריף, בעל המור, רמב"ן, רייבד, רמב"ן, וממילא גם נוצר רייבד בעל המור, כי לפעמים הרייבד משיג בעל המור כבר. אז נוצר באיזשהו מקום את הריש בסך הכל אולי כתב קיצור של הגמרא למטות של פסיקה, הפך להיות המוסר או המצע שעליו יושבים דיונים מאוד משמעותיים. עם זה אני אמתין, אבל כשנגיד בעל המון לדבר, לדיונים האלה יש ערך מוסף משמעותי, כי הם נועם מוקדים. כי הם תמיד מוקדים בקד מחלוקת. כי תמיד יש שתי דעות בהגדרה. אפשר לפתוח הרבה ספרים, ואתה יכול לקרוא עשרות עמודים במצוא מחלוקת, אז אתה... זה פחות מפרה. אתה פותח את בעל המור, בהגדרה, כל קטע כמעט, כמעט כל קטע זה מחלוקת. ולא רק מחלוקת, אלא עם תשובתו בצידו. אז עם אלה זה ספרות מפרה ביותר. אז כן, אז יצא שהריף הפך להיות כאמור, לא רק שזה דמות סמכותית, הפך להיות איזשהו תחליף או מיני גמרא. מיני גמרא לבלבטים ומיני גמרא לראשונים. וכך בעצם הוא, יש מקום, הפך לשחק תפקיד או כתפקיד הרבה יותר, זאת אומרת, בהמשך יותר משמעותי, אפילו משהו אולי, מה שהיה מתבקש, נגיד, מהחיבור קיש עצמו. דבר זה נוסף, עוד משהו, ובזה נסיים, הבית יוסף, לאחר מכן, עכשיו, כשאני אומר, הריף בעצם עיצב את הפסיקה הספרדית, גם אחת התכנים. אז יונתן שאל קודם, אם אני יכול, אני לא יכול להפיין אם אלו איזשהו עקרונו. אפשר לומר, מה שהוא פסק, בין אם זה שיקב ובין אם זה עיצב, ואני לא יודע מספיק לומר את זה, אני יודעת מי שהתשובה היא מסתום גם וגם, אמת, הפסיקה שלו הפכה להיות פסיקה ספרדית, נורמטיבית. זה קיבל, עכשיו כמובן, ובהרבה מקומות גם הרמב"ם הלך בעקבות זאת. ואז, אפשר לומר כך, הוא התחיל במהלך של עיצוב הלכה הספרדית, כי ככה, לפני תקופתו אין ספרדים אשכנזים, יש, אלא זה מתחיל בתקופה, הוא בעצם מתחיל לעצב את לעצב מבחינת התכנים. את ההלכה הזאת, ולאחר מכן, אז קודם, זה כשעצמו פה מאוד משמעותי, ואחרי זה הרמב"ן, בסך הכל, הרמב"ן יחביק בעקבותה, וגם הרבה מאוד אחרים, בגלל סמכותו, זה מה שהוא בעצם עיצב, הרבה מאוד מהתכנים הללו, וכאן צריך להוסיף, שתקבל פוש עצום לדורות, כשבית יוסף הופיע. כי בית יוסף בחר נוסחה מסוימת, שבו, לב הנוסחה שהוא פוסק לפי רוב. אגב, כשגיד בית יוסף, את שיטתו בפסיקה שכן אפשר לאפיין. זה, בית יוסף ניתן לאפיין בצורה טובה. אז בית יוסף, בין היתר, הוא בחר שלושה חיבורים, שלושה חיבורים, מכה שלושה אנשים, ריפה ממרוש, ופסק אחרי זה לפי הרוב. ויות שהרמב״ם בדרך כלל דומה לריף, בבית אחרת, מה זה, הוא קצת, הוא יצא נוסחה עם רוב ספרדי מובנה. אז לכן הוא הגיע לפסיקה ספרדית. זאת גאונות. זה רוב ספרדי מובנה, למעט כשהרמב״ם, כשיש איזו שיטה חריגה מיוחדת של הרמב״ם. ואיזו שיטה מימונית חריגה, אז הנוסחה שלו מנפה את זה החוצה. כי ריף אינו את זה. אבל אם זה ככה, הלכות סטנדרטיות, אז... אז אם אני חושב כמו בגלל למטה רימי או משהו כזה, אז זה שתיים נגד אחד. עכשיו, בגלל הנוסחה הזאת, הריף הכי להיות דמות מאוד מאוד חשובה בצבו שכן אורוך. כי בעצם זה, או הוא בקואליציה עם הרמב״ם, במקומות שהרמב״ם הוא ככה חריג ועם שיטות שהתימנים משתמשים בהם, אז זה בעצם הריף והראש מול הרמב״ם. אז הריף פה כמעט תמיד הוא בקואליציה לפעל לזה. ולכן, עכשיו, בזכות הבית יוסף, תרומתו לעיצוב הלכה לדורותיה היא עצומה. ועד היום אפשר לומר. הרמה שכבר חרג מכל קשר בית יוסף, ברמה זה לא מאחר לגמרי. כי תפיסתו יש להם בית יוסף, לפחות במחר בבית יוסף, לריף יש מניות רבות משוקעות שם, וזה הפך אותו לדמות משמעותית מאוד גם לדורות. עצור בזה, פעם באה בבני הדברים מיגש, ואני רוצה, אני מפחד את הרמב״ם עוד מישהו, למרות שאני אחרי מיגש אמור להיות הרמב״ם, אז או שזה מיגש פלוס הרמב״ם, או שזה מיגש ויד רמה ונשמע את הרמב״ם, אולי משהו מת, יחידה עצמאית. אתה בכל מקרה מת, בין השבוע הבא מת, כרגיל בינדו ו... נבוא לרים ניגש, מי שיוצא עוד קטע מדהים, או מבהיר, אני צריך לומר, שיקרא מה שהרמב״ם כתב לרים ניגש בהקדמה לפירוש המשניות. איזה קטע באמת קצר שם שהוא כותב לרים ניגש, דברים מדהימים. טוב, תסתכלו על זה. השיעור שלי מחר בגמר 8:30 בינדו. השיעור מה שלי, יש לי מישהו.